הגענו לדף עין וו עמוד ב' 8 שורות מלמטה, תנא תנא קמא דרב, תנא אחת שנה לפני רב, קטע מהברייתא שראינו בדף הקודם, אם פועלים הלכו למקום עבודתם ולא מצאו שם עבודה לעשות, נותן להם שכרן משלם. אמר לי, רב אמר לתנא, חביבי אמר, כלומר דודי רבי חי אמר, אילו אנא הווה, אילו הווה יבין עליהם. אם אני הייתי בעל הבית לא הייתי נותן להם, אלא כפועל בטל, כלומר לא הייתי נותן להם שכרם המלא, אלא כפי שמגיע לפועל בטל. הסכום שהיו מוכנים לקבל כדי לא לעשות את העבודה. ואת אמרת, נותן להם שכרן משלם? כלומר, למה אתה פוסק ככה? עכשיו, ועל הקטעני, שואלת הגמרא, הרי למדנו אין דורמי הבא טעון, להבא ריקן, עושה מלאכה ליושב בטל. כלומר, לכאורה זה מה שלמדנו, באמת דברי רבי חייא, לא סותרים את הברייתא, למדנו במפורש, אין הוא דומה חמר שבא כשחמורו טעון לבא ריקן, כלומר, בית מקומלים הוא מקבל באמת כפועל בטל. אז למה בכלל רואים פה סתירה בין רבי חייא לברייתא? הם לא סיימו הקמי. שונה הברייתא לא הספיק לסיים את המשך הברייתא, כאשר הוא בעצם לימד אותה לפני רב. לכן רב חשב בטעות שכוונת הברייתא לחייב את בעל הבית לשלם פועלים מלוא השכרם. וכדאמר סיימו הקמי, יש אומרים שמתו כן סיים את כל הברייתא, ואחי כמה, כך אמר לו רב בתגובה. חביבי אמר יהוה, יאנה לא אהבה גבל לכלל, אם באמת, רבי, כאילו ככה דודי רבי חייא אמר, אם אני הייתי בעל הבית לא הייתי נותן להם כלל, לא רק כבועל בטל, ואתה אמרת כבועל בטל? אלא קשיא, אז אם פיזה הברייתא קשה לדבריו, אלא קשיא עד הסייר לארי מדאורתא, עד לא סייר לארי מדאורתא. זה לא קשה. מה שרבי חייא אמר, שאולי נותן כלל, זה מכך שבדקו בעל הבית לפועלים את השדה בלילה הקודם. מכיוון שראו הפועלים את השדה בעצמם, הם צריכים לראות שבעצם השדה לחם מדי, או ירידת הקשרים בלילה עלולה להפוך את השדה לבלתי ראויה לעידור בבוקר. לכן אין בעל הבית אחראי על בזבוז זמנם, הם הגיעו לשדה ומצאו שלא ראויה לעידור. ואילו הוראת הברייתא מתייחסת למקרה שלא סירו על ארבע אורתא, לא בדקו בעל הבית לפועלים את השדה בלילה קודם, ולכן צריך לתת להם כשכר, כפועל בטל. כעד אמר רבא, זה מה שדומה למה שאמר רבא, היי מאן דאגר אגיר לרבקה, מי ששכר פועלים לחפור חריצים בשדה, ובעת המיטרא ומעליה מאיה, ירדו גשמים מילאו את השדה מים, בעצם השדה נעשתה בלתי ראויה לעיבוד. אז אם ככה, איסאיר, הדין הוא כזה, איסאיר לארבע אורתא, אם בדקו בעל הבית לפועלים את השדה בערב קודם, הפסיד הפועלים, ההפסד שנגרם על ידי ירידת הגשמים, הוא בעצם על הפועלים, לא מקבלים שכר. לא סייר לארי מאותה, אם לא בדקו, אז פסיד לבעל הבית, ויעבלו כשכר, כפועל בטל. ועוד אמר רבא, היימן דאורגר גורי לדבלה, ואת המית הפסיד לפועלים, את הנהר הפסיד לבעל הבית. כלומר, מי ששכר פועלים להשקות את שדהו, ולפני שהגיעו לשדה, ירדו גשמים בעצם, השקו את השדה, ולא צריך כבר להשקות את השדה, אז ההפסד שנגרם על ידי העובדה בעצם שאין השדה צריכה לעשות עכשיו ההשקעה, היא של פועלים. והבית לא חייב לשלם כלום, אבל אם עברו מנהר על גדותיו ומילאו את תעלות ההשקעה שבשדה, זה כבר הפסד שנגרם על ידי זה, זה בעצם של בעל הבית, הוא צריך לשלם על זה, ויעבלו כפועל בטל. למה? בעל הבית יודע מן הסתם שלפעמים עובר הנהר על גדותיו בעצם, וממלאים את תעלות ההשקעה שבשדה, ופועלים לא אמורים, לא מכירים את השדה, לא אמורים לדעת את זה, אבל מצד שני, גשמים, הם כן יכולים לצפות לזה. ועוד אמר רב, היימן דאוגר הגורי לדב למי ששכר פועלים להשקות לסייר, הוא פסק נהר בפלגה דיומה, הנהר ממנו ששאבו הפועלים מים, הפסיק לזרום בחצי היום, הם לא יכולים בעצם להשלים את עבודת ההשקעה, אז אי לא אבי דפסיק פסילת הפועלים, אם זרימת הנהר לא הורגיה להיפסק, אז בעצם זה הפסד של הפועלים, מכיוון שלא היה צריך בעל הבית בעצם לעלות על דעתו, שהנהר התייבש, אין להשים אותו בכך שלא הודיע לפועלים על אפשרות כזאת. לכן לפועלים בעצם תביעה כנגדו, זה הכוונה פסילת הפועלים. היא אבי דפסק, אם רגילה זרימת הנהר להיפסק, אז כבר, אם בני מטה פסילת הפועלים, הם פועלים, הם בני אותה עיר, אז לכאורה הם יודעים את זה, לכן פסילת הפועלים. אם הם לא בני מטה, הם לא בני אותה עיר, פסילת הבעל הבית, אז בעצם האחריות על בעל הבית. ועוד אמר רב, היימן דאגר גורי להביטה, מי ששכר פועלים לעבוד עבורו ושלים להביטה בפלגה דיומה, הושלמה העבודה בחצי היום. איד להביא לדניחא מינה, יאיב לו, אם יש לו בעל הבית עבודה אחרת לתת לפועלים שהיא קלה מן העבודה הראשונה, דניחא מינה, אז היא יכול לתת להם. או נימד כבתה, הוא יכול לתת להם עבודה כמו עבודה הראשונה, אבל לא קשה יותר, כן? מפקיד, הוא יכול לצוות להם לעשות. אבל אם אין לו כזה, זה רק קשה מנה, יש לו רק בעצם עבודה קשה יותר, אז לא מפקיד, לא יכול לתת להם לעשות. אלא ישבו בטלים עד סוף יום העבודה, ונותן להם שכרם משלם. הוא אומר, למה שכרם משלם? המי, לא תבלעו הוא כפועל בטל, הרי בחצי השני שערים הם לא עשו את זה. אלא כי כמה רבה, באכלו שדה מחוז, מה שמה רבה אמר, בסבלים של מחוזה, שהיו כל כך רגים לעשות מסעות כבדות, דילו עבדי חל שעד שאם לא היו עובדים היו נחלשים, מכיוון שאין רווח לפועלים כאלה, פועלים כאלה שעדיף להם בעצם לעבוד, אין להם רווח מזה מהביטול של המלאכה, מגיע להם מלוא שכרם. פועלים אחרים באמת שהם לא מקבלים פיצוי מלא, אלא כפועלים בטלים. עוד חוזרים לברייתא שלמד בדף הקודם, אמר, פועלים שחזרו הם באמצע עבודה, שמים להם את מה שאסור, ובעל בית משלם לסכום זה כיצד, היה יפה שישה דינרים, נותן להם סלע. כלומר, כיצד מחשבים? הנה דוגמה, קיבלו על עצמם הפועלים עבודה מסוימת בשכר של 8 דינרים, אחרי שסיימו חצי עבודה הפסיקו לעבוד, גם אם ביתם עלה מחיר העבודה בשוק וחצי המלאכה צריך לעשות, היה בעצם שווה 6 דינרים, כך שבעל הבית יצטרך להוציא עכשיו 6 דינרים כדי להשלים את החצי השני, בכל זאת נותן להם סלע 4 דינרים, ולמה? כסב רבנן יד הפועל על עליונה, כלומר מותר לפועל לחזור בו באמצע עבודה, לפי חכמים, תנא קמא, לכן לא, אף על פי שהפועל בעצם גרם סלע לבעל הבית, בכל זאת אין בעל הבית יכול לעכב חלק מסחרו כפיצוי להפסד הזה. או יגמרו מנחתם ויתלו שני סלעים, לכאורה זה פשיטה, לא צריך לדייק, כי הרב איתה הכוונה, זה בא ללמד שהתייקרה עבודה מאז הסכימו הפועלים בתחילה לעבוד בשביל בעל הבית, ואימור הפועלים, והתרחקו הפועלים, משכו את ידם מעבודתו, למה? בתקווה שימצאו עבודה אחרת, בשכר גבוה יותר, כי כבר התייקרה עבודה. ואז בעל הבית פסינו, הלך בעל הבית ופייס אותם, שכנע אותם לחזור לעבודתם. מה עוד אתם, מה? בלי הברית הייתי אומר, טוב, מה עשו אמרי ליכון הפועלים להגיד, כי מפייסים את התפת לאלן אגרה, כלומר, כשהתפייסנו והסכמנו להמשיך לעבוד, זה רק גדל שתוסיף לנו על שכרנו כפי המחיר החדש, כי התייקרה עבודה. כמה שמונן שלא כך, דאמרנו, יכול בעל הבית לומר, הדת התרחנה לכו באכילה ושתייה. הסכם החדש זה, הדת שתן לכם בעצם אוכל ומשקה בזמן העבודה, אבל לא הסכמתי להוסיף על השכר המקורי. עוד בברייתא, אם מחיר העבודה שעדיין צריך לעשות שווה סלע, נותן להם בעל הבית סלע בשכרה על מה שכבר עשו. פשיטה, הרי פשוט שהפועלים יקבלו סלע, לא חל כל שינוי במחיר העבודה, אלא לא צריך לזל אבית המעיקר. אתה נדיבר פה על מקרה שבשעה שביקש בעל הבית מהפועלים שעבדו בשבילו, היה מחיר עבודה זול יותר מהרגיל. נגיד עבודה שמחיר הרגיל 8 דינרים, היה מחיר רק 6. אז כשהוא הסכים, אז כשהיה פה הסכם, היה 6 דינרים. בעצם לא הסכימו הפועלים לעבוד בשכר הנמוך. לשכנע אותם לעבוד, אגר בתפייס בזוזה, הוא הציע להם, כלומר, הם לא רצו לעבוד. אז הוא הציע להם בעל הבית יותר מהשכר המקובל, ושכר אותה בדינה יותר על כל חצי יום של עבודה. כלומר, בעצם ב-8 דינרים, כי אמרנו זה שווה 6 עכשיו. ובסוף יעקב את זה, בסוף שכר שכבר בעצם, בשכר שכבר השלום הפועלים חצי עבודה, התייקרה עבודה בשוק, וקם בתפייס בזוזה. המחיר הרגיל הפך להיות יותר, כך שמחיר חצי יום, חצי עבודה שדי מותר לעשות, בעצם עומד בדינה יותר. עכשיו, במקום 3 דינרים, בעצם 4 דינרים. מה עוד אתם, בלי דבר הבית, יאכלו בעצם לומר הפועלים, אמרי לי, תפייס בזוזה אמרתם, תפייס בזוזה אבלן, מתחילה אמרתם, תן לנו דינה יותר, מהשכר המקובל, עכשיו תן לנו עוד אחד, תן לנו יותר, דינה יותר, מהשכר המקובל, השכר המקובל עלה, תן לנו אחד יותר. כמה שמלן שלא ככה, אמר לי, יכול בעל הבית לומר, כי אמר לכו תפייזו, זה כשאמרתי לכם, תן לכם דינה יותר, דינה נוסף, לא אהבה קים לכו, השתקים לכו. זה היה בשעה שלא הייתם בטוחים שתוכלו למצוא בעל הבית שיהיה מוכן לשלם לכם 4 דינרים, לחצי עבודה. מכיוון שהבנתי שלא תסכים לעבוד פחות מכך, אני הייתי מוכן לשלם מחיר זה עבור העבודה, לכן הצעתי לכם דינה נוסף לשכנע אתכם לעבוד בשבילי. עכשיו בעצם שלא ככה, אם הייתי סוחר אתכם כעת, לא הייתי מציע לכם דינה נוסף. כי עכשיו אתם בטוחים, השתקים לכו, אתם בטוחים שקבלו את השכר שביקשנו, לכן לפי המחיר כעת, יכול כל פועל לצפות לקבל 4 דינרים עבור חצי עבודה. לא הייתה לי סיבה בעצם לתת לכם יותר מזה. לכן בעצם, מה שהצעתי אז לתת דינר יוסף, זה רק היה לפי המחיר הקודם. המשך הברית זה רבי דוסה, רבי דוסה חולק על תנא קמא, הוא אומר, פועלים שחזרו בהם באמצע עבודה, שמים להם את מה שעתיד לעשות, כלומר, אם קיבלו לעצמם פועלים עבודה מסוים בשכר של 8 דינרים, ואחרי שסיימו את חצי עבודה, הפסיקו לעבוד, בינתיים עלה מחיר עבודה בשוק, וחצי עבודה בעצם המוטל למלא לעשות, היה יפה 6 דינרים, נותן לו רק שקל 2 דינרים. למה פה הוא סובר, הוא חולק את הנגם, ואומר כסבר, יאללה פועל על התחתונה. כלומר, מכיוון שהפועל הוא זה שחזר בו מהסכים העבודה, גרם בכך נזק לבעל הבית. מחשבים את שכרו באופן שהוא יסבול את הנזק ולא בעל הבית. או יגמרו מלאכתם ויתלו שני סלעים, פשיטה, לא צריך את זה להביא, כמו שאמרנו, זה רק למעלה מכך שהוא זל מחיר עבודה, הם בעל הבית, ואז התרחק בעל הבית, וסירב לתת להם, פה זה היה עם יקרה הפוך עכשיו, אז הוא לפועלים, פייסו, הלכו הפועלים, פייסו אותו, ששכנו אותו, לקבל אותם, שוב לעבור אצלו, מה לא תמצא, אמר לו, יכול בעל הבית לכאורה, אמר לו, נתת את זה בצרינו למאגרה, אני הסכמתי לתת לכם להשלים את המלאכה, הדעת בעצם שתתבעו מני שכר נמוך יותר. כמה שמלן, שטענה לא צודקת, אמרי לו, הם יכולים להגיד לו, הדעת ועדילן, אבית השפירתה, לא שאני אקבל פחות שכר, אלא הסכנו בעצם לעבוד, שנעשה עבודה מעולה יותר, משהו טובה יותר, אבל לא הסכמנו לוותר על חלק מהשכר. עוד למדנו בשם רבי דוסה, האם מחיר עבודה שעדיין מוטלת על הפועלים עשתה שווה רק סלע נותן להם סלע, גם זה פשיטה לכאורה, אמר אבונה ברית רבנן, אתה לא צריך את עוזילו אינו גבי זוזה דמעיקרא, בשעה שנזכרו הפועלים, המחיר העבודה גבוה יותר מהרגיל, עבודה שמחירה רגיל 8 דינרים, מה עם מחירה אז 10 דינרים, ולא הסכים בעל הבית לתת להם, פה זה פשוט מקרה הפוך מה שלמדנו לפני כן, מדברי תנא קמא, בסוף אזל אביתה בסוף, כשכבר השלימו הפועלים חצי עבודה, העבודה הוזלה חזרה, מה עוד אתם, הבצר זוזה, אמריתו לו, בצר זוזה, הבינו, יכול, בלי הברייתא, היינו אומרים, יכול בעל הבית לומר לפועלים, בתחילה אמרתי, אמרתם לי, שאתם יכולים לעבוד בדינר פחות מהמקובל, עכשיו נתן לכם גם דינר פחות מהמקובל, למרות שהמקובל השתנה, כמה שמונה, דאמרי לי לא. אמרנו לך, בצר זוזה, כמה שאמרנו לכם פחות, כל מה שאמרנו לך שנוכל לעבוד בפחות מהמקובל, לא אבקים לך, היה זה ב... לא הייתי בטוח בעצם שאוכל למצוא פועלים אחרים שהם מוכנים לעבוד בשכר הזה. השתקים לך, עכשיו תקן. ההסכם זה היה לפי המחיר הקודם, לא לפי המחיר החדש. למעשה הלכה כמו רבי דוסה, אז אמר רב, הלכה כרבי דוסה, שפועלים החוזרים באמצע העבודה, ידם על התחתונה, אומרת, מה, מי הרב אחי? באמת רב אמר ככה, שידם של הפועלים על התחתונה, ואמר רב, פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. וחיתם השני לרבי דוסה, בין שכירות לקבלנות, אולי תגיד שיש הבדל בין שכירות לבין קבלנות. ומי שאני לה, האם ייתכן שרבי דוסה מבחין באמת בין שני סוגי אלה של פועלים? כלומר, יכולת לומר, בברייתא ראינו שהורה רבי דוסה בנוגע לקבלנים שידם על התחתונה. אז אולי תכוון רבי דוסה בא להבחין בין שכירי יום לקבלנים. אומר, רק קבלנים שנזכרו בתשלום קבוע מראש בעד כל העבודה, הם מפסידים כשהם חוזרים בהם באמצע העבודה. בנוגע לשכירי יום, לא כמו שאמרנו, פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. אומר, מי שאני לה, האם באמת שהבדל רבי דוסה בין קבלנים ושכירי יום? והתניא הסוחרת הפועל ולחצי היום שמע שמת לא מת, או שהחזתו חמה, אדם שכר פועל באמצע יום, מת לא מת, והוא חייב בעצם לא לעבוד, או שקיבל חולי, החזתו חמה, אם שכיר יום הוא נותן לו שכרו לחצי יום של העבודה, אין לקנוס אותו על שלא ישלים את המלאכה, ואם קבלן הוא נותן לו, אז נותן לו קבלנותו, בעד החלק העבודה שעשה, עכשיו מה, הנה מרבנים זה דעת חכמים, מה העירייה, שמה שמת לא מת או החזתו חמה, דעניס, למה צריך להביא דווקא מקש הפועל הנוס? כי לא הניסלם, גם מקשו לא הועדנו, אמרו רבנן, חכמים אמרו, יד פועל על עליונה, אלא לאו רבי דוסה, אנחנו עוסקים פה בדעת רבי דוסה, ושמע מנה לא שעני לרבי דוסה, בין שכירות לבין קבלנות, אין הבדל ביניהם. מכיוון שהברייתא אמרה בין שכיר בין קבלן, אז אין הבדל, רבי דוסה, בין שכירות לבין קבלנות. אמר רב נחמן בר יצהר בדבר האבוד, אפשר לומר שרבי דוסה אכן מבחין בין שני סוגי הפועלים, שכיר היום חוזר בו מרצון ידו על עליונה, כמו שהרב אמר, אבל הברייתא עוסקת בדבר האבוד, העבודה כזאת שהפסקת המנחה תגרום נזק לבעל הבית, ודברי הכל, הברייתא בעצם כדברי כל תנאים. כלומר, שניים סוברים, גם תנא קמא וגם רבי דוסה, שמלאכת דבר האבד, רק אם הפסיק, כלומר, אם דובר על דבר שגורם הפסד, אז רק אם יש פה אונס ידו על עליונה, ואם הפסיק המרצון, בין שכיר יום, בין קבלן, ידו על התחתונה. המחלוקת בין רבי דוסה לבין חכמים, דבר שאינו אבוד, דבר שאין פה נזק. שפי חכמי יד הפועל על עליונה, אפי רבי דוסה יד הפועל על התחתונה. עכשיו, הגמרא ממשיכה בכל זאת להקשות, ננסה להוכיח שאין רבי דוסה בעצם מבחין בין שכיר יום לקבלן. תנן, כל המשנה ידו על התחתונה, כך למד במשנה, כלומר, עניין תביעה לשכר, בעל הבית משלם רק את הפחות מבין שתי אפשרויות, וכל החזר בו ידו על התחתונה. עכשיו, בשלמה כל המשנה ידו על התחתונה, סתם נתן כרבי יהודה, רצו לשנות, בלי להגיד, להגיד שהלכה כרבי יהודה שאומר ככה בבא קמא, לא כרבי מאיר שחולק עליו. אלא כל החוזר בו ידו על התחתונה נטוי, מה זה ברבות? הרי המשנה כבר למדה, סוחרת האומנים וחזרו בהם, ידם על התחתונה, למה צריך להגיד כל החוזר בו ידו על התחתונה? לאו נטוי פה, האם זה לא אומר שבעצם זה כבר נוזכר לפני כן, הקטע הקודם היה על קבלנים. והמשנה עכשיו למד שאפילו שכיר יום שחוזר בו ידו על התחתונה, הוא כדעת רבי יוסה, שכן לפי חכמים כל פועל חוזר בו ידו על העליונה. מכיוון בעצם שהוכח שרבי דוסה סובר שגם שכיר יום חוזר בו ידו על התחתונה, אז החושה החוזרת, איך ייתכן שרב פוסק רבי דוסה כאשר הוא גם פוסק ששכיר יום יכול לחזור בו באמצע העבודה, אתה רואה שרבי דוסה לא מחלק בין שכיר יום לבין קבלן, אלא רבי דוסה תרתי כאן, באמת רבי דוסה עצמו אכן עומד דברה בשני המקרים, באמת לפי רבי דוסה בין קבלן בין שכיר יום שחוזרים מידם לתחתונה, אבל רב סבר נקבטה בחד, הוא סובק מותו רק מנוגע לקבלן, הוא פלג לב אחד, לעניין של פועל, שכיר יום הוא לא סובק ככה, כמו שאמר רב אמר, פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. ובעתיים אפשר להגיד משהו אחר, שבאמת סובר רבי דוסה שרק קבלן חוזר מידו לתחתונה, כלומר באמת עד רבה אפשר להתאים לשתי ההוראות של רב, אלא כל החוזר בו ידו לתחתונה לכדתניה, לא עוסק בשכיר יום שחזר בו, אלא עוסק במקרה אחר לגמרי, דמי כך וממכר. כל החוזר בו, מה הכוונה? כמו שנראה בברייתא, כל החוזר בו, כיצד הרי שמחר סדר לחברו באלף זוז, ונתן לו מאות מהם 200 זוז, נתן לו הלוקח, הקונה, מתוך האלף 200 זוז, ואז חזר בו אחד משני הצדדים. אז הדין הוא כך, בזמן שהמוכר חוזר בו יד הלוקח אל עליונה, אם הוא עצר, הוא אומר לו, תן לי את מרותיי בחזרה, תן לי את ה-200 חזרה. או תן לי קרקע כנגד מהותיים, תן לי קרקע ששווה בעצם 200. מכאן מגבין, מאיזה סוג של קרקע מחייבים את המוכר לפרוע את חובו ללוקח? מן העידית, מקרקע משובחת, והגמרא תבאר בדיוק מה הכוונה, וזמן שהלוקח חוזר בו, אם הקונה חוזר בו, היד המוכר על עליונה. רצה אומר לו, הלך מהותיך, אם רצה אומר לו, הלך קרקע כנגד מהותיך, מנהג במי, או מאיזה סוג של קרקע מחייבים את המוכר לפרוע את החובו ללוקח? מהזיבורית, מקרקע גרועה. עכשיו, חוב דווה, כל החוזר בו, ידוע לתחתונה, בעצם עוסקים פה בדינים אחרים. לברייתא ממשיכה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, בכל מקרה שאין לוקח משלם למוכר את כל המחיר, מלמדים אותן שלא יחזרו. מלמדים אותן מראש לעשות את המקח, את המחירה הזאת, באופן שלא יחזרו, שלא יוכלו לחזור בממנו. כיצד? כשהלוקח נותן את ה-200 זוז למוכר, כותב לו המוכר ללוקח שטר, בוא נאמר, אני פלוני בן פלוני, מחרתי שדה פלוני לפלוני ב-1000 זוז, ונתן לי מ-200 זוז, ואני נושה בו 800 זוז. השטר הזה בעצם, בשטר הזה, המוכר מצהיר ש-800 הדינרים שלא נפרעו, הם לא מגיעים לו בתור פירעון דמי המקח, הם נעשו הלוואה. אז בעצם מעכשיו כבר נחשב דבר כאילו קיבל המוכר את כל דמי המקח מהלוקח, כאילו כל האלף, ושוב הלווה לו 800 דינר, אז הוא קנה כבר לוקח את כל השדה, אין אחד מהם יכול לחזור בו, הוא מחזיר לו את השאר אפילו אחר כמה שנים. שלמדנו בברייתא, אמר מהיכן מגביאנו, אם חזר בו מוכר מהמקח, מאיפה הוא מגביא אותו? מהעידית. עכשיו כסל גדעת אחמידית נכסה, מה באמת יכול לבחור קרקע משובחת יותר בכל נכסי המוכר? הרי לא יהיה לבעל חוב, לפחות יהיה כמו בעל חוב, הוא טען בעל חוב, דינו בבינונית. ועוד, הרי הרי סך הכל הוא קנה קרקע מסוימת. לפנינו אותה שדה שעבורו שילם הלוקח, נתן 200 מתוך האלף. למה אין המוכר יכול לפרוע בעד חובו ללוקח? למה צריך ללכת לשדה הכי טובה שיש לו? אלא אמר רב נחמן בר יצחק, באמת מדובר בעידית שבה. כמובן את הברייתא שהלוקח גובה מהעידית, הכוונה גובה מהעידית שבה, מעל חלק המעולה ביותר בשדה שהוא ביקש לקנות, זה הכוונה. ומזיבורית שבא, והוא הדין באם הלוקח הוא זה שחזר במקח, המדובר על זיבורית שבא. תירוץ אחר, רבי חברייד רבי כאמר אפילו תם עמידית נכסה, אפשר להגיד כן מהקרקע המשובחת. למה? סתם מנד זבין ערבה אלפי זוזי, בדרך כלל מי שקונה קרקע במחיר גבוה כזה של 1,000 דינרים, או זולי מוזל מזבין נכסי. בעצם הוא צריך למכור בזול נכסים אחרים שהיו לו, כדי שיהיה לו כסף מזומן לקנות את השדה ב-1,000 זוז. בעצם הוא בעצם ניזק מזה. אבל כניזק, כשעכשיו חוזר בו המוכר מהמקח, הלוקח נחשב במידה מסוימת כמי שנזק על ידו. ולמדו כבר במשנה בגיד ניתנה, נזקים שמים לבעידית. אכן נזקים שמים את הנזק וגורמים את הפיצויים בעידית, בקרקע משובחת ביותר של מזיק, לכן כן, מדובר בעידית, אפילו דנכסיו. הגענו לקראת סוף עין זין, עמוד ב', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.